כל חי אונליין 93fm.co.il אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא שיפור מצב הרוח של האדם. אחת התופעות הקשות של הדיכאון היא, מצב הרוח המדוכדך הוא, התחושה המשתקת של עמידה במקום של חוסר אונים וחוסר פעילות. במצב כזה קשה לאדם לדחוף ולהניע את עצמו, לבצע פעולה אפילו שבעבר הוא היה רגיל לעשות, אפילו נהנה מאותה עשייה. היום הוא כבר לא כל כך מצליח. לפעמים האדם מדוכא כל כך עד שנדמה לו שלא יכולה להיות שום הנאה בחיים שלו. תחושת חוסר הפעילות היא לא רק סימפטום של דיכאון, אלא היא הגורם לדיכאון. ככל שהאדם עושה פחות, הוא מרגיש מדוכא יותר. ככל שהוא מרגיש מדוכא יותר, הוא עושה פחות. זה מעגל קסמים שמזין האחד את השני, מעין כדור שלג שהולך ומגביר ומחמיר את הדיכאון של האדם. הפתרון הוא להתחיל לעשות דברים, גם אם לא מתחשק לאדם. איך עושים את זה? נדבר על זה בעזרת השם. ראשית, על מנת שהאדם יעריך את המצב שלו ויהיה ערני למצב שלו, כדאי שיזהה את המקום שבו הוא נמצא. איך הוא יעשה? שיתחיל עם רשימת יומן. משעה לדוגמה, 6 בבוקר עד 10 בערב, 6 עד 7, 7 עד 8, 8 עד 9, 9 עד 10, כל שעה, מה האדם הזה עושה? על כל עשייה לרשום, האם העשייה הזו, הוא עושה אותה כי הוא צריך לעשות או כי הוא רוצה לעשות. ודאי שבני האדם צריכים לעשות הרבה דברים כי צריך לעשות. יחד עם זאת, הבריאות הנפשית של האדם בהרבה מאוד מקרים תהיה תלויה בכך שהוא יודע למצוא את האיזון בין רוצה לבין צריך. אם האדם יעשה יום שלם רק מה שצריך לעשות, וכך יעשה במהלך שבוע שלם, חודש שלם, האדם לא יצליח לתפקד בצורה בריאה, טובה. הוא יכול לפגוע בבריאות הנפשית שלו. מדוע? מכיוון שהוא חונק את עצמו רגשית יותר מדי. צריך להגיע לידי איזון בין רוצה לצריך. גם מה שהאדם עושה כי צריך, צריך למצוא בזה איזשהו מימד של רוצה. לדוגמה, צריך לעבוד, אבל לראות איפה אני גם נהנה קצת מהדברים שאני עושה. אם אפשר יותר מקצת, עוד יותר טוב. האדם צריך להיות עם הילדים שלו, הוא מרגיש שהוא צריך, הוא לא רוצה. צריך למצוא איך הוא יכול גם לרצות קצת, למצוא את האיזון בין רוצה לצריך. האדם שסובל ממצב רוח מדוכדך, מדיכאון, לא כל אדם, האדם שסובל מדיכאון, האדם הזה יום אחרי יום סבירות רבה, שבמהלך היום הרבה דברים הוא לא עושה, וגם מה שהוא עושה, הוא עושה א' מתוך עייפות, רגשות אשמה, תסכול, והוא עושה את זה כי צריך, לא כי הוא רוצה, לא כי הוא מעוניין. כיום כשאדם סובל מבעיית מצב רוח מדוכדך, כשהוא מדוכא הרבה דברים, שהוא היה נהנה מהם בעבר, שהוא היה מסופק מהם בעבר, היה גורם לו תחושה טובה, זה היה חלק מהפעילות השבועית שלו, כיום זה לא מעשיר אותו רגשית, אולי אפילו גורם לו למצב רוח מדוכדך. ככל שאדם יוכל לראות בה, נקרא לזה יומן הפעילות, משעה, לדוגמה, 6 בבוקר עד 10 בערב, מה הוא עושה, איך הוא פועל, כמה הוא עושה, במהלך יום שלם, וכך שבוע שלם, נוכל לראות באיזה מצב האדם נמצא. כשאדם ישים לב לפעילויות שהוא עושה כי הוא צריך לעשות ולא כי הוא רוצה לעשות, הוא ישים לב כמה האדם הזה נמצא עם מצב רוח מדוכדך. הוא לא מוצא את האיזון בין הצריך לבין הרוצה. ודאי שחייבים לעשות מה שצריכים. יחד עם זאת, זה צריך להיות מלווה עם הלב של האדם, כמו שומע הרב דסלר, שאדם לא יחנוק את עצמו יותר מדי, כמו משל הקפיץ שומע הרב דסלר, כשלוחצים על הקפיץ יותר מדי, כשנעזוב אותו, הוא יתפרץ, הוא יהיה חסר שליטה, וכך זה בנפשו של האדם. כאשר האדם חונק עוד פעם ועוד פעם את הרוצה שלו, זה יכול להתבטא בצורה של לאחר מכן כמו קפיץ שמשחררים אותו, כשמורידים את הרסן. ודאי צריכים למצוא את הגדרים והסייגים, האדם לא עושה כל מה שהוא רוצה, אבל מוצא את האיזון בין צריך לרוצה. כמו שהתורה עצמה אומרת, לא מספיק וידעת היום, אלא גם שהלב ירצה, והשבות אל לבביך. האדם לא מצווה רק לקיים את המצוות, אלא לאהוב את הקדוש ברוך הוא בכל לבבו, בכל נפשו ובכל מאודו. אם כן, אחת ההתמודדויות הקשות שמתמודד איתם האדם שסובל עם מצב רוח מדוכדך, שאין מה שגורם לו להרגיש הרגשה חיובית. פעילויות שבעבר היו גורמות לאדם הנאה, תחושה טובה, תחושת סיפוק, כיום זה לא כך. עד כאן שלב ראשון. מכאן שלב הבא. כעת בואו ונרשום רשימה של כל מיני פעילויות שיכולות לגרום לאדם להרגיש טוב. יכול להיות ביקור אצל חברים, משפחה, שיחות עם חברים, פעילות גופנית זו או אחרת, מוזיקה שגורמת לו להרגיש טוב, אחד אוהב אומנות, אחר אספנות, אחד אוהב לשמוע שיעורים, איזה סגנון שיעורים, אחד אוהב עבודה בגינה גינון, אחד אוהב קריאה, אחר קצת קניות, אחד אוהב מקום פסטורלי, מקום מנותק מהחברה, האחר אוהב דווקא מקום שיש שם הרבה אנשים, דברים שעריבים לחיקו של האדם. כלומר, האדם יעשה רשימה של פעילויות רבות שעשויות לגרום לאדם הרגשה טובה. מהי המטרה שלנו? מטרתנו היא לעורר מחדש את השריר הזה של עריבות בחיים, הנאה בחיים. לא כי חלילה אנחנו רוצים לחנך את האדם שיהיה בן סורר ומורה, אבל על מנת שהאדם יוכל לתפקד בצורה בריאה, הוא לא רובוט, הוא לא יכול לפעול רק על בסיס מה שההיגיון אומר שצריך לעשות, ולכן אגב האדם הזה הוא בדיכאון, הוא חשב שאפשר לפעול בצורה הזו והוא חנק את מערכת הרגשות שלו. אלא למצוא את האיזון בין צריך לרוצה. האדם הזה לא הגיע לאיזון הנכון, ולפעמים הוא חנק את הרוצה שלו, ולכן צריך להחיות אותו מחדש. בעזרת השם, כאשר האדם יחיה את זה מחדש, התהליך הריפוי הזה הוא גם יקבל משמעות. בעזרת השם, בהתחלה הוא ירפא את עצמו על ידי כך שהוא ייהנה אולי מדבר שערב לכך או משמיעת שיר זה או אחר, אבל לאחר מכן, כאשר שריר היכולת להרגיש טוב, להרגיש הנאה זו אחרת, הרי שהשריר הזה יעבוד, אז יהיה גם אפשר לדבר על מה שכתוב בזוהר הקדוש, לית פולחנה כפולחנה דרחימותה. אין עבודה, עבודת השם כעבודה מתוך אהבה, עבודת השם שאדם אוהב את ריבונו של עולם. אז האדם הזה הוא יוכל לקיים את ואהבת את השם אלוקיך. הוא יאהב את הקדוש ברוך הוא בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו. יהיה אפשר לדבר איתו על להרגיש עריבות בקיום התורה, בקיום המצוות. יהיה אפשר לדבר איתו על הווי רץ למצווה. יהיה אפשר לדבר על שכר מצווה מצווה, כמו שאומר הברטנורה, שכר מצווה זה שהאדם נהנה מעצם המצווה, זו עצמה מצווה. אז אפשר לדבר איתו על עבודת השם בשמחה, אבל קודם כל צריך לרפא את האדם. אז אם כן, תחילת הריפוי של האדם להפעיל את השריר שיודע לחוות חוויות חיוביות, כי האדם המדוכה את השריר הזה הוא קצת איבד. זוהי ההשפעה של הדיכאון. האדם יכול להיות מופתע שהרבה מהדברים שהוא נהנה מהם בעבר שלו הרגיש טוב כלפיהם, כיום נראים לו חסרי עניין, חסרי מטרה. דברים שבעבר הוא ציפה להם, הוא רצה אותם, היום נראים בעיניו כמו מטרד מהמסה או סתם דבר שאיננו מעניין. אבל כאן זה מבלבל. מה שהוא חושב ככה, מה שהוא רואה כך את המציאות, זה לא בגלל שבאמת הדבר הזה עלול לא להיות מעניין, עלול לא לעורר הרגשה טובה. זה רק נראה לו כעת בראש שלו. הוא שופט את העתיד על בסיס ההווה. הוא אומר לעצמו, היות שהיום אני מרגיש רע, היות שהיום אני מרגיש מתוסכל, היות שכיום אני מרגיש בדיכאון, זה אומר שגם בעתיד כאשר אני אעסוק באומנות, אני אעסוק בגינון, אני אעסוק בעבודה, אני אעסוק בדבר שערב לאחר או בשמיעת מוזיקה, אני אעסוק במפגש חברתי או כל דבר זה או אחר שבעבר היה גורם הרגשה טובה, כיום זה מטרד, כיום זה מעמסה, כיום זה לא מעניין. איך האדם הזה הגיע למסקנה הזו? התשובה היא לא בגלל שכך זה באמת, אלא בגלל שהוא שופט את הפעילות שהוא עתיד לעשות על בסיס ההרגשה שלו בהווה. עכשיו בהווה, היות שהוא מרגיש מדוכא, היות שבהווה הוא מרגיש מתוסכל, לכן הוא גם שופט את העשייה העתידית שלו גם ככזו. ולכן מראש הוא לא מנסה, מראש הוא לא מתחיל, הוא מראש אומר לעצמו, אין סיכוי, אני מיואש, אני מתוסכל, אין סיכוי שמשהו טוב יהיה. ולכן צריך האדם להתחיל לקבוע מועדים, זמנים, לבצע פעילויות שגורמות, מייצרות חוויה חיובית, אבל לקבוע מועד לבצע את זה. לא לצפות ולומר, כשיגיע לי המצב רוח, כשזה יזרום לי, כשזה יהיה טבעי, אז אני אעשה את זה. לא נגיע לרגע הזה, לכן צריך לקבוע מועד לבצע פעילויות שגורמות הרגשה חיובית. אפילו אם כעת ההרגשה, היא אומרת, אין סיכוי שהפעילות הזו תגרום חוויה חיובית, כי הפעילות הזו כלל לא מעניינת. לא להתייחס כעת לרגש הזה, כי הרגש הזה הוא מטעה, הרגש הזה הוא בוחן את העתיד על בסיס מה שהוא חווה כעת, הרגש הזה הוא מסוכן, הרגש הזה הוא מבלבל, הרגש הזה הוא המייאש, אבל לא המציאות היא המייאשת, לא העולם הוא המייאש. יש פתרונות, יש רפואה, רק לא להקשיב בשלב הזה לרגש, כי הרגש שופט את המצב ואומר אין סיכוי להירפא. ולכן נתחיל לקבוע מועדים וזמנים לביצוע פעילויות שיש בהם הרגשה חיובית. נתחיל את הפעילות גם אם כעת הפעילות לא נראית כל כך מעניינת. כשאדם מדוכא, שקוע בחוסר פעילות, אפילו משימה רגילה של טיפול האדם בעצמו עלולה להיראות קשה באופן בלתי אפשרי. ולכן נרשום לעצמנו, כפי שהזכרנו קודם, פעילויות שיש בהם תחושה שהיא תחושה טובה. בין אם זו תחושה טובה רגעית או תחושה טובה שהיא יכולה לגרום סיפוק לאדם. יש כאלה שמבחינתם זה יכול להיות להכין ארוחה חמה, למישהו אחר ללכת לבנק ולסגור שם דברים אחרונים, לטפח את הסביבה, לטפח את הבית, לטפח את האדם עצמו, לשמוע הרצאה, להסתפר, לפתור סכסוך, פעילות גופנית, לפעמים להדיח כלים. הכוונה היא שהאדם עושה פעילות שמבחינתו היא יכולה לגרום לו הרגשה טובה, כך נראה לו בכל אופן בהשערה שלו, עליו שכעת הוא שופט את הפעילות הזו בצורה שלילית. וכעת ננסה להפוך ולהחליף את הזמן המבוזבז בפעילות מועילה ומקדמת שיכולה להעניק תחושה של חוויה חיובית או אפילו הישג. ניקח לעצמנו פרק זמן של 15 דקות בבוקר. 15 דקות לקראת הערב, פעמיים ביום, 15 דקות לא יותר, שבהם אנחנו מחויבים לעשות את אותה פעילות אחת מהרשימה שרשמנו לעצמנו. חלק מהפעילויות אולי עלולות להיראות כמסובכות כדי שנוכל לסיים אותן ברבע שעה, אז כדאי ואפשר להקל על עצמנו על ידי שניקח פעילות ונפרק אותה לפרטים קטנים. נוכל לבצע את המשימה בצורה קלה יותר אם נדע שהיא מורכבת מפרט ועוד פרט ועוד פרט. לדוגמה, האדם רוצה לשפר את המראה של הסלון שלו, זו עשויה להיות פעילות שהיא קצת מסובכת, קצת קשה, בכל אופן נראית כך. אבל כשנפרוט את זה לפרטים קטנים, למשימות קטנות, יהיה קל יותר להתחיל את התהליך. וכך נעשה את זה שבוע אחרי שבוע. בשבוע הראשון עשינו רבע שעה בוקר, רבע שעה לקראת הערב, לקחנו פעילויות מסוימות ואנחנו עושים אותן. אפשר כל יום אותה פעילות, כל יום פעילויות אחרות. העיקרון הוא לא להסס להפסיק דברים שפשוט לא היו מוצלחים, אבל כן למצוא עוד ועוד פעילויות. וחשוב שנתייחס לקביעת ביצוע הפעילויות המהנות, אלה שגם יש בהם תחושה של סיפוק, תחושה של הישג, להתייחס אל זה בשיא הרצינות. ברגע הזה החיים של האדם המדוכה הם חיים לא מאוזנים, אין בהם מספיק פעילויות, ולכן האדם צריך למצוא את האיזון, כפי שהזכרנו, בין הצריך לרוצה, לתת מקום גם ללב, להרגיש, לחוות. האדם, לפני שהוא מתחיל את התהליך, הוא אומר לעצמו, איזו הרגשה זה כבר יכול לגרום לי, איזו הרגשה של הנאה, או הישג, או סיפוק, מה כבר זה יכול לשפר? נשאל את האדם, מאחד עד עשר, כמה נראה לך, זה ישפר את מצב הרוח שלך. אנחנו נדרג את התחזיות שלנו. מהי ההשערה? כמה זה יגרום לנו להרגיש טוב? חלק חשוב מאוד בתכנון הפעילות שלנו, הניסיון לחזות ולדרג כמה נוכל להרגיש טוב יותר. בואו נתחשב בכך שרוב האנשים ששרועים במצב רוח מדוכדך בדיכאון עורכים תחזית פסימית מאוד לגבי מידת ההנאה או תחושת ההישג שהם ירגישו במהלך פעילות מתוכננת. לכן זה נורמלי ובסדר אם אנחנו מרגישים שאין תקווה ואין סיכוי שמשהו ישתפר, ונצפה למעט מאוד כתוצאה מהפעילויות שאנחנו מתכננים לעשות, אבל נבצע אותם. א', נחליט מה הפעילות שנעשה, רבע שעה בוקר, רבע שעה לקראת ערב. ב', נדרג את ההרגשה שלנו כאשר נעשה את הפעילות. זה דירוג של תחזית עתידית מה עתיד להיות. אחרי שעשינו את הדירוג של התחזיות שלנו בעקבות ההרגשה, נתחיל לצאת לדרך. כתבנו את הפעילויות, כתבנו את הדירוג, זה התחזית שלנו, כעת נצא לעבודה. לעתים קרובות נבחין שההנאה או תחושת ההישג, הסיפוק, עולה הרבה יותר מעל מה שציפינו. כי הדיכאון גורם לנו להיות פסימיים יותר ממה שבאמת צריך להיות. ולכן יהיה כאן משהו מרתק. אנחנו אמרנו לעצמנו נעשה פעילות א', הדירוג ששיערנו שעתיד להיות מאחד עד עשר, זה יגרום לנו הרגשה של אחד, שתיים. כעת נצא לעבודה. אחרי שיצאנו לעבודה, אנחנו נראה שזה יגרום לנו תחושת הנאה של ארבע, חמש. הדיכאון עתה להיות פסימי יתר על המידה. השוואת התחזית שלנו להנאה, לתחושה של החוויה החיובית, להישג הממשי שהרגשנו, זה עשוי לסייע לנו לראות איך הדיכאון הוא מעוות את העתיד שלנו. כתוצאה מכך שנעשה את זה עוד פעם ועוד פעם, נוכל להתנגד בצורה קלה יותר לקול הפנימי שבתוכנו שמייאש, שאומר אל תטרח לעשות משהו חדש, זה יותר מדי עבודה, והרי בסוף בכל אופן תרגיש רע, לא כדאי בכלל. אבל אז כשהאדם מתחיל לעשות הוא מופתע לגלות שהוא כן יכול להרגיש טוב, הוא כן יכול לחוות חוויה של סיפוק, להרגיש חוויה חיובית. האדם מרגיש תחושת הישג יותר ממה שהוא ציפה, וזה מפתח אדיר ליצירת שינוי במצב הרוח של האדם. ובכך האדם מחליף חלק מהשעות שמוקדשות לבטלה, לשעמום, לחוסר עשייה, מה שמקבע את מצב הרוח הדיכאוני, וכך הוא בוחר פעילויות נוספות מרשימת הפעילויות שגורמות לו תחושה חיובית יותר. הוא מצליח יותר והוא מחליף את שעות הדיכאון לשעות עשייה, לשעות פעילות. כך האדם מזהה שככל שהוא עושה יותר הוא מדוכא פחות. יש אנשים שמרגישים שבכל אופן אין לנו מספיק זמן לעשות, לפעול. אין לי מספיק זמן לדברים חדשים בחיים שלי, אני בכל אופן מתמודד עם עצמי. וזה לא מדויק. כמו שאומרים, ככל שאדם עסוק יותר, יש לו יותר זמן. ככל שהוא פחות עסוק, יש לו פחות זמן. ולמה? כי כשאדם מדוכא, הוא בכל אופן, לדוגמה, ער 16 שעות ביום, הוא מוריד 6 שעות מהיום, שבכל אופן בהם הוא לא מתפקד, והוא לא עושה, והוא לא מאמין שהוא יכול לעשות. נשארו לו 10 שעות? מתוך 10 שעות הוא צריך לטפל בעצמו, צורכי הגוף, צורכי המשפחה. נשארו לו שעתיים, איך הוא יכול להתחיל לעבוד ולעשות? וכך הרבה אנשים שמרגישים שאין להם מספיק זמן במהלך השבוע לעשות דברים חדשים, זה בגלל שבלי לשים לב הם לא מודעים לכך שהרבה שעות במהלך היום אלה הן שעות מתות. לא מתות בגלל שהוא לא עושה בהם כלום, אלא בגלל שהוא לא ער שיש לו את אותן שעות. לכולנו יש אותם 24 שעות, אבל כשהרגש הוא מלא רגשות אשמה, חרטה, תסכול, חוסר עשייה, שעמום, חוסר הערכה, כל מיני תחושות שליליות, האדם בכלל לא מתחיל להשתמש בשעות האלה. הוא לא משתמש במשאב הזה שנקרא זמן. למה? מכיוון שהוא לא יודע מה אפשר לעשות בזמן הזה, אז הוא לא מתחיל בכלל. ולכן חשוב שהאדם ירשום לעצמו את הפעילויות שהוא עושה. ברגע שהוא מתחיל לרשום את הפעילויות האלה, והוא מתחיל להיות האדם שאכן מבצע את זה, לאט לאט הוא מעורר את מצב הרוח שלו, את הרגש שלו, וכשזה מתעורר, אז האדם ערני לעוד משאבים שיש לו בחיים שהוא בכלל לא היה ערני אליהם. יש לו עוד זמן, עוד יכולות, עוד עשייה. ואז האופק מתרחב יותר ויותר. ככל שהוא מתפתח, הוא שם לב שיש לו יותר ויותר הזדמנויות בחיים. צריך להתחיל בשינוי הגישה, להעריך את המעשים הקטנים. כתוב בגמרא מסכת מגילה בדף ט"ז, כשבא המן להרכיב את מרדכי אל הסוס, ראה אותו יושב ומלמד את תלמידיו הלכות קמיצה. אמר המן, הלכות הקמיצה שמלמד מרדכי דוחים את 10,000 כיכר כסף שאני המן הבאתי לאחשוורוש. ומה היה הקליפה של המן? להסיט את האדם שאין ערך לפעילויות גדולות. זה המלא גימטרי הספק, הוא מעורר ספק בכל עשייה בעלת ערך. מרדכי לימד שגם פעולה קטנה כמו קומץ מנחה זה משהו קטן, גם זה נחשב קורבן לפני ריבונו של עולם, כי כל התאמצות חביבה ויקרה אצל ריבונו של עולם, ובזה ראה המן שעבדה תקוותו, כי הוא חשב שרק מתנות מרובות יכולות לפעול ולעשות. פתאום הוא הבין, אפילו קומץ מנחה קטן הוא בעל משקל גדול. ובשם ישמואל אומר, היות שהמן הבין שלאו דווקא הדברים הגדולים בעלי המשקל הגדול, לפעמים גם דבר קטן כמו קומץ המנחה זה דבר גדול. לכן אמרו חז"ל בגמרא בגיטין בדף נון זין, מבני בניו של המן למדו תורה בבני עברק, זה פלא, איך זכה אותו רשע אכזרי, צורר היהודים לשכר גדול כזה, שיצאו מצאצאיו, תנאים ואמוראים שעוסקים בתורת השם בקדושה, בתארם. ומה שמעניין הוא שהגמרא במסכת תענית בדף חפתת אומרת, אמר רב יהודה, בנו של רב שמואל, בר, הבן של שילת, משמו של רב. כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. בעל המימרה, מי הוא? הוא מבני בניו של המן שלמדו תורה בבני ברק. היות שכתוב, מבני בניו של המן למדו תורה מבני ברק, ומנו מי היה רב שמואל בר שילת. ורב שמואל בר שילת הוא ממעבירי השמועה, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. מי כמו יודע שאם הסבא היה המלאק, אפשר שהדברים יתהפכו לטובה. בכל אופן, איך ייתכן שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק? זה פלא עצום איך זכה אותו צורר היהודים לשכר גדול כזה. אומר השם משמואל, איך הוא זכה לזה? כתוב באסתר רבה, בשעה שהעביר המן את מרדכי, רוכב על סוס המלך ברחוב העיר, אותו רשע, מה היה אומר? כתוב בתהילים פרק למד, הוא היה אומר כך, ואני אמרתי בשלווי, בא למות לעולם, אני הייתי בשלווה שלי, הייתי בטוח שאני לא אתמוטט לעולם, אבל השם, ברצונך, המלת להריעוז, הסתרת פניך, הייתי נבעל. באותה שעה, אומר המדרש, נפלה בליבו מחשבה טובה שיש מנהיג לבירה, הוא הודע שהכל מהקדוש ברוך הוא, ובזה נתעוררו כל חלקי הטוב שהיו תמונים בו. ומה קרה? הוא זכה שבני בניו למדו תורה. מזה למדנו, אומר השם משמואל, שלא יאמר אדם שדברים הם קטנים, אלא גם דברים קטנים יכולים להיות דברים גדולים מאוד. הם קטנים בעיני האדם, כי עכשיו הוא מרגיש מצוברח, עכשיו הוא מרגיש מדוכה, לכן בעיניו זה קטן. אבל אם זה קטון, קטן בעיני האדם, לא כך זה נראה בעיני ריבונו של עולם. עשייה קטנה עם משקל גדול מאוד. היו ברוכים.
כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.